לדעתי הוא כתב את המהדורה בתרה אחרי ברכות ב. אני לא מכיר את כל ההיסטוריה בזה, אבל אני מבין לפי הסגנון.
מה?
הסגנון הזה שמה שאנחנו לומדים עכשיו הוא כמו של סוף ברכות. יש איזה שינוי, כל מי שלומד NIA יכול לשים לב שיש שינוי. בברכות א', בהתחלה, הסגנון יותר פשוט, וגם פסקות יותר קצרות ממילא, ואחר כך הוא נהיה יותר מורכב, וגם הפסקות מתארכות, זה לא בכך תלוי זה בזה, אבל זה מה שקורה פה בעינייה, בשבת א' זה כבר נהיה עוד יותר, בשבת ב' בכלל. אז נראה לי שהוא כתב את זה אחרי חלק ב', ככה זה נראה מהסגנון פה. וגם הגיוני, זה מהדורה בתרה. שלא לא היה ברכות א' ברכות ב'. בגלל של המדפיסים הם החליטו ש 180 עמודים זה מספיק עווה. הוא לא רוצה לעשות לנו 350. אבל זה כשהוא כתב, הוא כתב על הסדר. טוב. אנחנו ב פסקה י' אומרת הגמרא, עד סוף השמורה הראשונה דברי רבי אליעזר. זאת אומרת, זה סוף זמן קריאת שמע לפי שיטת רבי אליעזר, זה סוף השמורה הראשונה. שואלת הגמרא, מה איכא סבר רבי אליעזר? איכא סבר שלוש משמרות אהבה הלילה למה עד דלת שעות, איכא סבר ארבע משמרות אהבה הלילה למה עד שלוש שעות. זאת אומרת, הגמרא לעולם כסבר שלוש משמרות תא והלילה, הקמה שמלן דאיקה משמרות ברקיע ואיקה משמרות בערה. יש משמרות ברקיע ויש משמרות בארץ. נתניה רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות תא והלילה, כל משמר משמר השם הקדוש ברוך הוא שואק הארי, שנאמר השם ממרום ישאג, מרום קודשו ייתן קולו שאו וישאג על נביהו. וכולו, אנחנו נעצור פה בגמרא, נעבור לפסקה י. אומר הרב, היום והלילה אפשר לסמנם בציור מושגים נפרדים, שכל אחד יש לו תעודתו בפני עצמו. כלומר, היום יש הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במציאות שכוללת יום ולילה, ודאי שזה בגלל מטרה מסוימת. נכון, זאת אומרת, אם ביום ובלילה מבחינת המציאות אמורים להתרחש אותם דברים, אז בשביל מה צריך יום ולילה? אלא על כוחך, ביום מתרחשים דברים מסוימים, ובלילה מתרחשים דברים אחרים, שלא יכולים להתרחש ביום. ולכן צריך גם יום וגם לילה. זה הכל, כל אחד יש לו מטרה בפני עצמו. ויש הסמנם גם כן, ביחס המצטרף הזוגי, כי היום הוא עיקר המציאות, הלילה הוא כעין תולדה ממנו המקבלת אליו. לעומת העבודה של היום, תקביל המנוחה של הלילה. כן, זאת אומרת, זה לא כמו שני דברים מנותקים אחד מהשני, שלכל אחד יש תפקיד, אלא אומר הרב, יש פה השלמה, הם משלימים אחד את השני הרב בלילה. כן, והנה סימני השעות, מקורם הוא היום, כפי הוראת החמה, בבואה ובצאתה. נכון? איך אנחנו מגדירים את את הזמן? כאילו מגדירים את הזמן על פי השינויים שמתרחשים. כשאנחנו קובעים את המושג שעה, ארבע שעות, חמש שעות, שש שעות, לא על פי השעה של ה-60 דקות, על פי השעה במהלך היום, איך אתה קובע מתי זה שעה ראשונה, שנייה, שלישית, על פי מצב השבש, שחסית כדור הארץ, נכון? זאת אומרת, יש את הזריחה, ואז אתה רואה איך השמש, כן, הולכת ומגיעה עד לאמצע השמיים, ואחר כך אתה רואה איך שהשמש הולכת ופונה יותר ויותר כלפי המערב. אז יש פה כל הזמן השתנות. ההשתנות הזאת היא, בני אדם רואים אותה כדבר שבחילתם הוא משמעותי כדי להגדיר, כן, חלקי זמן. כן, אפשר לחלק את זה לאינסוף חלקים, החליטו לחלק את זה ל-12 חלקים. זה המושג שנקרא שוטר, והמושג שמה שקוראים זה שעה זמנית. כך אגב, השעה של ה-60 דקות, היא בעצם השעה הזמנית בזמן שהיום ולילה שווים. זה בערך 60 דקות. זאת אומרת, יש שני תאריכים בשנה. אחד בתקופת האביב ואחד בתקופת הסתיו, שהיום ולילה שווים בדיוק. ואז כל שעה זמנית זה 60 דקות בדיוק. עכשיו, כנראה בהשראת זה, ומטעמי נוחיות, אז בני אדם המציאו את המושג שנקרא שעה של 60 דקות. כן, כדי שלא יצטרכו כל פעם להסתכל על מצב השמש. יצטרכו כל פעם שעון שמש, ואם לא יהיה לנו שמש, אז איך נדע. כן, אז בעבר, לפני שהמציאו את המעבר לשעונים של ה-60 דקות, אז לכל אחד היה איזשהו שעון שמש כזה, או אינטואיציות כאלו שמסתכל, ואז הוא אומר, כן, זה שעה ביחסת. הוא רואה את הניקום של השמש יחסית ל... ובימי חורף הם היו צריכים להיות עם יותר יכולת הבחנה של הזמן. ולכן הרבה פעמים גם היה טעויות, כמו שיסביב בשולחן ערוך, על אנשים שקיבלו שבת בחורף, הם חשבו שכבר הלילה, והתברר שהם קיבלו שבת לפני פלג המנחה אפילו. כן, זה יכול לקרות. אבל לנו זה כבר לא יקרה, כי אנחנו עברנו לשעונים. והתנתקנו אבל מהשעון הטבעי, שזה המיקום של השמש. כן, אז זה מה שאנחנו... עכשיו, דרך אגב, הרי מה עשו? העתיקו את זה גם ללילה, למרות שללילה כבר אין לך את השמש כסימן, נכון? זה בסדר, את היום אמרת, אני רואה תנועות של השמש, ואני מגדיר, החלטתי לחלק את זה ל-12 חלקים. גם השאלה, למה חיכו את זה דווקא ל-12 חלקים, זה עוד... בעיקרון זה בגלל ש-12 זה מספר שמתחלק יחסית בהרבה מספרים. חלק ב-12, ב-1, וב-6, וב-2, ו-3, וב-4. זה הרבה. במספרים הקטנים. אתה יכולת לקחת גם מספר הרבה יותר גדול, אבל אז היית יותר מסורבל. זה גם פחות יותר חשבון, שכנראה עיסוקים של בני האדם לא צריכים חלקיקי שעה. פעם היה גם יותר נחת. אבל עם השני, נדבר איתו. גם היום פגישות זה בערך שעה. נכון? גם עכשיו, אתם אומרים, כאילו, מ-1 עד 2 אתם עומדים. אז זהו. פרק זמן שמתאים גם לאנשים ככה להתנהל על פיו. אבל בלילה אין לך את כל זה. נכון? בלילה תסתכלו. אתם לא תוכלו לזהות. אז מה עשו בשביל הנוחיות? גם את הלילה חילקו על פי מושגי היום. אז לכן גם בלילה אצלנו מחולק להם. זה מה שהוא אומר, סימני השעות מקורם הוא היום, כפי אורות החמה. ועל פי אותו הציור, שהלילה הוא חותם נחתם מכוח היום, כמו שאמרנו שהלילה הוא משלים את היום, הוא נותן לך את המנוחה כדי שתוכל אחר כך להתחיל את היום הבא, ראוי להשאילו את חילוקי הסימנים, שהם בעצם היום בטבע שהם השעות. כן, זאת אומרת, בגלל השייכות בין הלילה היום, לכן... אנחנו מדברים על אותו מושגי זמן. וכאשר רוב מצוות התורה היא נוהגות ביום, והוא זמן המעשה, שהוא הטוב היותר נשגב בחיים, ראוי לכל הליכות התורה לסמן הלילה גם כן בשעות מעין היום. ולא בסימנים מיוחדים לפי תכונת הלילה המיוחדת. כן, כלומר, רוב מצוות של התורה נוהגות ביום, והיום זה הזמן שבו אנחנו עושים את המעשים. לכן גם מבחינת התורה אנחנו מגדירים את הלילה על פי היום. כן, זאת אומרת, בגלל שהיום גם במובן שהתורני, כן, לא רק על פי טבע העולם היום הוא העיקר והלילה הוא רק משרת אותו, אלא אנחנו רואים שגם התורה בעצמה מבחינת מצוות בעיקר מפנה אותנו ליום לקיים את המצוות. אז לכן גם על פי ההסתכלות התורנית, היום הוא עיקרי. שוב, זה לא ההסתכלות התורנית במושגי בני אדם, ההסתכלות התורנית הפנימית בתוך התורה. כן? היום הוא עיקרי. התורה לא יכולה לשנות את המושגים של בני אדם. יונים בני אדם חושבים שהיום העיקרים בכל מיני סיבות שיש להם, בסדר, זה היום העיקרי, זה המציאות. הכוונה היא, בהסתכלות התורנית על העניינים התורניים, התורה קבעה את היום כעיקר, וממילא גם את הלילה הוא יימדד מבחינת המשמעויות התורניות על פי מושגי היום. מבחינת מצוות, אז אנחנו רואים שרוב המצוות הן נוהגות ביום, ולא בלילה. והנה מושג הקבלת הלילה לעומת היום אפשרי בשני ציורים. או שהוא מקביל לעומת היום העבר, או שהלילה, אני משייך אותו ליום שעבר, או הבא. איך זה יכול להיות לשני הצדדים? או, כן, בתור ציור המנוחה הבא אחר העבודה, ואז הוא משייך לאיזה יום שעבר, או הקודמת לה למען תת כוח לעבודה, או שהוא משרת את היום הבא, כי היום שעבר שחק אותנו, ואז אנחנו צריכים להכין את עצמנו ליום הבא. או שאתם חובדת לשניהם יחד. זאת אומרת, כאילו לפי הצד הראשון, גם אם לא היה את היום הבא, תכף נסע היית צריך לנוח, כי אתה לא יכול לתפקד. בוא נניח שעכשיו נוצאים ביום האחרון, קדוש ברוך הוא, כי יש איזה יום העתיד לנו. ביום האחרון, זהו. יש לך יום האחרון, ויש אחר כך לילה. בלילה הוא מה יעשו אנשים? זהו, אחר כך אין עולם, יש משהו אחר. מה יעשו אנשים בתו לילה? יכול לישון, יכול לשאול, תמוד ושנים, אין יום הבא. אז אלו שאוהבים לעשות שיגעונות, אז נשארו כל הלילה להירים. נכון, אנשים נורמטיביים. יכול לישון, למה? כי הם עייפים, מכוח היום השעבר. כן, אז הוא כאילו מתקן את מה שקלקל היום שעבר. מבחינת הצורך של האדם מוכן את הגוף והנפש. בלי קשר ליום הבא. זה נכון שמתוך כך גם כן היום הבא יש אפשרות. והנקודה השנייה, זה בגלל שיש את היום הבא, אז יש את המלוכה. ונפקמין את יהיה כמו שאמרנו, אז כבר לא יצטרכו את ה... זאת אומרת, פיזית הם ילכו לישון, כי הם לא מצליחים להתקיים, אבל הם במובן המהותי כבר לא צריכים את זה. לעומת העבר בתור מנוחה של אחר עבודה, לעומת להבא בתור מנוחה מכשרת לעבודה. כשהמציאות הזמנית נערכת בציור הפרטי של האדם, הינה נערכת רק או בתור הכשר להבא, או כתחליט מנוחה בשביל העבר. כן, זאת אומרת, גם מבחינת חלוקת הזמן, אז יש לי זמן שהוא נספח למה שכבר היה, ויש לי זמן שמכין את מה שעתיד להיות. ושניהם הם מקבילים לומר את היום, זמן המעשה והעבודה. כן? זאת אומרת, יש זמנים שאנחנו מגדירים אותם כזמנים שהם נספחים למה שהיה, וזמנים שאנחנו מגדירים אותם, כן, כמכינים את העתיד. ציור המושכל של הזמן, הוא נערך לשלוש מחלקותיו ההגיוניות, עבר, הווה ועתיד. כן? זאת אומרת, בהגדרה של השכל, אז אנחנו מחלקים את הזמן לעבר, הווה ועתיד, נכון? אבל במציאות אין הווה. מסכימים איתי? מה זאת אומרת, אני מתכוון לגבי במציאות אין הווה? ודאי שבמציאות יש רק הווה. ואין עבר ואין עתיד, כי עבר עין והעתיד עדיין. אבל כשאנחנו הולכים ל... אגדיר דברים, אז אנחנו תמיד מתייחסים או לעבר או לעתיד. נניח, אני רוצה להגיד לכם, עכשיו כולם לעמוד. זה לא יכול לקרות בהווה של האמירה שלי, נכון? זה תמיד יקרה אחר כך. אני יכול להגיד, כולם עמדו. זה כבר קרה. אני יכול לומר, כולם יעמדו. כי אני אגיד, עכשיו כולם לעמוד, זה ברור לי שאין שום משמעות למילה עכשיו. זה לא יקרה עכשיו. חוץ משלום עכשיו, כל השאר לא קורה עכשיו. נכון? אין דבר כזה. כן, כמו שאתה אומר, מה אתה עושה? זאת אומרת, אני אוכל עכשיו. זה לא רק בגלל שהיא לוקח זמן להגיד את זה. גם המחשבה שלך תיקח לך זמן. נגיד, אתה אומר, אני חושב לאכול. עכשיו. זה לא יקרה עכשיו. זה יקרה אחר כך. זה מה שהוא אומר, שמבחינה מעשית, אבל ציורו המעשי הוא רק בעל שני מחלקות, עבר ועתיד, כי ההווה אין לו מעמד מעשי. אין משמעות להתייחס אליו, כי כל התייחסות לוקחת זמן, וממילא כבר זה או שאתה מתייחס למה שהיה, או שאתה מתייחס למה שהיה.
כשאתה מעשה להתייחס לזמן.
אנחנו חווים רק את ההווה, מבחינת החוויה. חווים רק את ההווה. אבל כשאנחנו מבחינה מעשית באים להתנהל, ההווה הוא לא רלוונטי, כי ההווה תמיד יהפוך לעבר. או שאתה יכול להתייחס אל העתיד. כל משהו שאתה תרצה עכשיו לנהל, משהו בעולם, זה תתייחס להתנהלות בפועל של המציאות, אתה לא יכול להתייחס להווה. אין איזה שום, להווה של אותה נקודה של זה. אנחנו לא שמים לב לזה, אבל זה המציאות. אז איפה הגדרנו עבר ועתיד? אז בהגדרת השכל יש לנו עבר ועתיד. ובחוויה יש לנו רק את ההווה. נגדיר את זה ככה. ובהתארגנות המעשית יש לנו רק עבר ועתיד. אני יכול להתייחס מבחינה מעשית אל העבר, אני יכול להתייחס מבחינה מעשית אל העתיד. זה בהתארגנות המעשית. יש שלושה דברים, כן? בשכל יש את שלושתם. בחוויה אנחנו חווים רק את ההווה. בחוויה. בהתארגנות המעשית אנחנו יכולים... ההווה הוא לא משמעותי. זה לא משמעותי. נניח, למה אתם יושבים? אז מה זה למה אתם יושבים? איך אני יודע שאתם... זאת אומרת, אני כאילו אומר, למה ישבתם? נכון? אין לי שום אפשרות להתייחס להווה, שאלה מעשית. לא טוב לי שאתם יושבים, אז ישאלו אותי, שאתם יושבים עכשיו, אז ישאלו אותי, מה אתה רוצה? שתקומו, אבל אז אתה יכול להקשות עליי, אבל מה זה הזוכר שנקום? אתה לא היית רוצה שישבנו עכשיו. עכשיו זה כבר לא עכשיו. נכון? אין שום משמעות להתייחס מבחינה מעשית להווה. אין שום משמעות לדבר הזה. כן? נניח אם האבא קורא לידי, עכשיו תבוא. אני יכול להגיד, אני לא יכול לקיים את הציווי שלך, אבא. תוביד עכשיו, עכשיו, עכשיו! מה, אתה לא שומע משהו? עכשיו, עכשיו! להגיד לו הילד, שמע, עד שאני בא, זה לא עכשיו. אז מה אתה רוצה להגיד לי? תבוא בעתיד. בסדר? בא, הוא יבוא בעתיד. תבוא עוד דקה. אין אפשרות אחרת. בסדר? זה פרדוקס ידוע, כאילו זה... אנחנו מרשים להתייחס לזה ככה, כי בשכל, ברור לנו, כי בחוויה אנחנו חווים את ההווה. זה הסיבה שאנחנו... כן. ככל שאתה יותר חווה את ההווה, אז אתה פחות מתייחס לעתיד. קשור למה שאמרנו מקודם. טוב, על שלומות עכשיו. לא, אני צריך לעצור פה.
עכשיו? בתקופה הקרובה של בוגרים במקומות עדים שהם יהיו לפה עשו הרצאה לגבי לימוד ספרי חומרי.
מישהו דיבר איתי על זה.
נו. אז כאילו, זה מתגשם כאן בשבוע, אתה עוקר את הספר.